התורה אומרת ככה. לא, טעות שני, רגע. כבזיין. בפרק כבזיין יש לנו את הציווי, והיה ביום אשר תבוא את הירדן אל הארץ אשר אלוקיך נותן לך, והקימות לך בנים גדולים ושדתם בסיד, וחטפת עליהם את כל דברי התורה הזאת בעובריך, למען אשר תבוא אל הארץ אשר אלוקיך נותן לך, ארץ זבת חלב ודבש קשתי ואשר אלוקיך נותן לך. והיה בעוברכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה אשר אלוקים מצווה אתכם היום בהר עיבל, ושד אותם בסיד, ובנית שם מזבח אשר אלוקיך, מזבח אבנים לא תניף להם בזל, אבנים שלמות תבנה מזבח השם. אחר כך היום זה נטל העם, ואחרי זה פסוק י"א, ויצא משה את העם ביום ולאמור, אל יעמדו לברך את העם על הגיזים, בעוברכם את הירדן, שמעון לוי יהודה ויששכר יוסף ובנימין, עמדו על כלל בהר עיבל, ראובן גד אשר זבולון דן ונפתלי, בנו לוויהם אמרו אל כל איש ישראל, ואז יש את הקללות 12 הארורים של הגיזים והר עיבל. ופה, בפועל, מה קורה בספר יהושע? מאיזושהי סיבה, הדבר הזה לא מתבצע או לא מופיע אצלנו במעבר ירדן, קרי פרקים ג' ד', בספר יהושע לא כתוב, אבל בפרק ח', כלומר, אחרי הסיפור של אחן ואחרי כיבוש האי, אז פתאום כתוב פסוק ל', אז יבנה יהושע מזבח אשר לישראל בהר עיבל, כך שצבא משה עבד השם בני ישראל, כך כתוב בספר תורת משה, מזבח אבנים שלמות אשר הניף עליהם בזל, ויהיו עליו עולות לשם יזבחו שלמים, ויכתוב שם וכו' וכו'. אפילו יותר מזה כתוב, כאשר צבא משה עבד השם מברך את עם ישראל בראשונה. אבל לכאורה אצלנו בו ביום לעשות את זה. ופה זה הופיע אחר כך. רש"י פותר את הבעיה בצורה פשוטה. מה אומר רש"י? יפה. אין מוקדם מאוחר בתורה. זה קרה בפרק ד', אבל זה כתוב רק פה. מה זה פותר? מה זה לא פותר? מה אתם אומרים?
זה פותר את איך יהושע עושה את זה. כאילו... הרבה אחרי שהוא לא עושה את זה,
הרבה אחרי
עושה את זה
עם אבי,
אבל
למה
עדיין זה כתוב כזה
הפרש? את הבעיה הזו לא פותר באמת. זה לגיטימי לכתוב דבר שקרה לפני ארבעה פרקים, לכתוב את זה רק עכשיו. למה זה לגיטימי? כלומר, ודאי יש גבולות גזרה לדבר הזה. אי אפשר לכתוב פסוק אחד מפרק א', אחרי זה פסוק ג', אחרי זה פסוק אין מוקדם מאוחר בתורה, אין בזה היגיון. צריך איזשהו היגיון בדבר. מה הסיבה שזה כתוב כל כך מאוחר? זאת שאלה שרש"י לא הסביר לנו, לא אמר. בסדר, אוקיי. בכל מקרה, במעבר הירדן זה התרחש. אבל אני רוצה פה, לפני שניגע בגוף הדבר, אני רוצה להתייחס בפרק ז' בספר יהושע. תראו את פרק ז', שזה הקרב בעי. כאשר הקרב הזה מסתיים בינינו, אסון קטן. אסון קטן בכל סדרי גודל, נדמה לי. בואו תראו. פרק ז' פסוק ב', וישלח יהושע אנשים מיריחו העי השם בית אבן, מקדם בית אל, ואומר להם לאמור, עלו ורגלו את הארץ, ויעלו אנשים ורגלו את העי, ושובו את יהושע ואמרו אליו, אל יעל כל עם כפיים איש, או כשלושת אלפים איש, יעלו ויקעו את העי, אל תגע שם את כל העם, כי מעט המה, ויעלו מן העם, שם כשלושת אלפים איש, וינוסו לפני אנשי העי, ויקעו אנשי העי כ-36 איש, וידפון לפני השער עד השברים, ויקום במורד, וימס לבב העם ויהיה למים. ויקרא יהושע סולותיו, ויפול פניו ארץ לפני ארון השם עד הערב, וזה יסר, ויעלו עפר על שם. ויאמר יהושע, השם אלוקים, למה יבא תביא את העם הזה את הירדן, לתת אותו ביד האמורי, לאבותינו, ולא אנו נשב בעבר הירדן? זה מטלטל. עדיף להישאר בחוץ לארץ. באמת, נכון? זה תאמתי, אחרי השנה האחרונה, כבר אי אפשר להגיד מה שתמיד אמרתי, אבל ברוקלין זה די בטוח, לא? זה כבר ברוקלין לא כך בטוח, גם עוד כל מיני מקומות בארצות הברית. אבל איך אומרים? בסופו של יום, אני חושב שמשקיעים הרבה פחות שם ופתאום משקיעים פה. לא רק בחברון התכוונתי, גם בסופר בירושלים ותל אביב. אין את זה בשם. זאת אומרת, אנחנו בכל זאת במקום קצת יותר מורכב. מה אומר יהושע? היה עדיף לא לעבור את הירדן, להישאר בחו"ל? שם אין מלחמות? נפלא. יהושע, רבינו. יהושע, המלך הראשון. היה עדיף לא להיכנס בגלל שיש... ומה קרה? בינינו 36 הרוגים. בין עם דברי חז"ל, שזה בעצם היה אדם אחד, כ-36 כתוב שם, שזה היה ראש הסנהדרין, שזה נורא, אבל בסופו של דבר, אנחנו מכירים מלחמות שבהם נהרגו 1,000, 5,000, 20,000, 50,000, 100,000. אני לא מזלזל בנפש של אף יהודי חס וחלילה. 36 איש. ראינו עשרות יותר גדולים מזה. מה קרה פה? למה הסיפור הזה מטלטל? זה א', וזה בעצם ההקדמה להופעה של פרק ח'. בסוף הסיפור יש את הברכה בארגזים העריבה, ותכף נראה את הקשר ביניהם. ופה אני רוצה ברשותכם לחשוט עוד קושייה אחת, לחזור לספר דברים. ובספר דברים, איפה נצטווינו הארגזים העריבה, דרך אגב? קראנו עכשיו, נכון? פרק ה' זין, לא הפעם הראשונה, יש עוד פעם שנצטווינו על הר גזים והעריבה בספר דברים. לפני כן, נתתי לכם, יש לכם רק 26 פרקים, שזו אופציה. פרק י"ד, פרק י"ב, ליתר דיוק, כן, לא, סוף י"ב, אתה צודק. תחילת פרשת ראה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. פרשת ראה, פרק י"ד, סוף י"ד. את הברכה אשר תשמעו על מצוות ה' אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והקללה אם לא תשמעו על מצוות ה' אלוקיכם, וסרתם על הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. פסוק כ"ט: "והיה כי יביאך ה' אלוקיך על אשר יושב טוב ושם לרשתה, ונתן את הברכה לגזים ואת הכלל הריבל." הנה, הצטווינו לגשת להר גזים העריבל. איפה זה הר גזים העריבל? כלומר, זה שמות כנעניים למקומות, או זה שמות יהודיים של המקומות? מה? כנעניים. אז בעצם ניכנס, נשאל, נתפוס איזה כנעני, שמע בחוצ'יק. איפה זה הר גזים העריבל? ייקח אותנו לשם, או שמה אלו שמות שהם לא שמות כנעניים. בכנענית קוראים לזה, אמרנו, לא יודע מה. אבל אנחנו לא, אמרו לנו הר גזים העריבל, איפה זה הר גזים העריבל? איפה זה אמור להיות? זאת אומרת, האם זה מקום מזוהה או לא מקום מזוהה? אחרי הפסוק הבא, נכון, אתן תשובה לזה. הלוהמה באב הידן. אחרי דרך מבוא השמש, בארץ הכנעני, היושב בערבה, מול הגלגל, אצל אלוני מורה. כלומר, הפסוק מצא צורך לתת לנו פה ארבעה או חמישה נון צדים, איפה זה הר גזים העריבל? אז איפה זה? מישהו יכול להסביר לי איפה זה הר גזים העריבל? לפי הפסוק. אז קודם כל, זה בעבר ידן. איזה עבר ידן? בעבר... מה?
בעבר השני,
אני לא עכשיו... בעבר השני! מה הראשון?
אם עכשיו לא מזרחי,
אני לא אמרו. אולי התורה מדברת מה ש... על התורה, מה שיהיה כשנהיה שם. לא, ברור לך שזה בעבר ידן המערבי. אוקיי. תכף נראה, נראה כמה אתה צריך להתקדם עם זה. בואו נראה. אחרי דרך מבוא השמש. מישהו בבקשה יפרש לי את המשפט הזה. מה זה דרך מבוא השמש ומה זה אחריה?
אוקיי.
ואז איפה זה גמר הדרך שבוא השמש? בים? אז אחרי דרך בוא השמש, זה אחרי תל אביב.
אולי...
מה זה מאחוריה? המסלול עובר מהמזרח.
כאילו מי...
מה? למה? אחרי הדרך, איפה הדרך? הדרך איפה? אתה אומר דרך, זה כביש מספר אחד? נדבר בעברית פשוטה. זה כביש מספר אחד או בכלל כביש 60? מה זאת אומרת דרך בבוא השמש? יכול להיות שאנחנו עומדים פה למטה, בעבר הירדן, איפה שהשמש שוקעת? אתם רואים את ההרים שם? אחרי דרך מבוא השמש. אולי שם זה הכוונה. אחרי הדרך מבוא השמש. אז זה אומר שזה עוד יותר מה? מערבה. בארץ הכנעני, שכוח, ארץ הכנעני. מאוד מאוד מובן עכשיו איפה זה ארץ הכנעני, נכון? היושב בערבה, מוזדוס, מה זה יושב בערבה? איפה זה ערבה? הערבה זה לא הערבה שלנו. מה שאנחנו קוראים לערבה בדרום זה לא ערבה בתנ"ך, זה מישורים, ארץ המישור. יושב בערבה? מי יושב בערבה? מה זה?
איך הארטיזם בערבה?
שאלה טובה. לא יודע. אולי זה ארץ הכנעני, וזה חלק מ... אולי זה קצה. כאילו, אולי זה, כן, אם אתה משוחד, אז בואו נלך בכיוון שאתה משוחד, אז נניח שיש איזו ממלכה שהיא יושבת לה מנתניה, ומשתפלת הגיזים העריבה, לא, נכון? פחות תנתן איזה מול שכם. יותר צפונה. אבל זה כאילו, איזה משהו, לא? אתם לא על הקו של שכם? לא בדקתם בזמן אחרון, בסדר, אוקיי. בקיצור, קיצור של דבר, אנחנו, אני יכול להבין את זה, ואז האזור של השפלה זה הערבה. אבל באמת אתה צודק, זה מאוד קשה לפרש ככה. ורגע, לא גמרנו. מול הגלגל. מול הגלגל. איפה כבודו גר, כשאתה לא בישיבה?
נתניה.
נתניה, אוקיי, הבנתי, יש נתניה עתים. וכבודו איפה גר?
אור יהודה.
אור יהודה, לא רחוק, נכון? נכון? אם נסתכל על המפה, נתניה יוצא ממש מול אור יהודה, אפשר לעשות ככה, נכון? ואיפה אתה גר?
ניצן.
איך?
ניצן.
ניצן? גם כן. יוצא ממש מול נתניה. מה זה מול? מה הכוונה מול? מול הגלגל. מה זה מול הגלגל? אני יכול לקחת כל שני נקודות על המפה ולהגיד, זה מול זה. ואם נפרש את המילה מול למרגלות, מה גלות הגלגל?
מבחינה רוחנית?
מה? מבחינה רוחנית. כן, יכול להיות. אתה לוקח אותנו למשהו שכנראה הוא מעבר לנונצדים פיזיים. יכול להיות? אצל אלוני מורה. אלוני מורה, אנחנו יודעים איפה זה, איפה זה?
שם.
ויבוא אברהם בארץ, עד מקום שכם, עד אלון מורה. יפה. מה קורה למי שמגיע לסוף הניווט, אבל לא מצא שום נונצדי בדרך, רק את הנונצדי האחרון, נפל במקום הנכון, הנונצדי האחרון. זה נחשב? מה זה? אז לגלות את האמת, נחלקו התנאים איפה זה. מדעת רבי נחמיה, ביהודה רבי נחמיה, כמו שאתה אומר, אלא מורה, אנחנו יודעים. אבל כל נוצדים חיים ומסתדרים. דעת בישמעאל? בכלל לא. הופיע בגמרא בסוטרא וגם בירושלמי. ומה הם עשו לדעת בישמעאל? לקחו שופל למרגלות הגלגל, ועשו שתי גבעות, אחד קראו גריזים, אחד קראו עיבד, ושם עשו את זה. השוחד שלנו לא עוזר לנו עוד שם. אפשר לעשות איפה שרוצים, ויש פה ציווי, ואז באמת זה לא שם שמקום מסוים. חשוב לקרוא במקום הזה גריזים. חשוב, ופה יעמדו, תעשה אצלכם גבעות, ושם תעשו את כל הטקס מול הגלגל, למעגלות הגלגל, וזה בערבה, בבקעה. מה לא מסדר לו? עצר, אלני מורה. טוב, יש אחד שהולך לנו צד אחד האחרון, זה ישכם. כל השאר מסתדרים, אנחנו בבעיה. אנחנו פה בבעיה. במחירות, ההכוונה למקום הזה, התורה מוצאת לנכון להכווין אותנו איך מגיעים להר גריזים והר עיבל. זה מאוד מאוד חשוב, ואנחנו מבינים כלום. אתה אומר, איזה רוחני בכלל. נכון שאתה צודק. יודע, אולי זה נפשי, אולי, אולי גם זה וגם זה, ומה זה אומר? מה עושים? עכשיו אני חוזר רגע אחד לסיפור של אחן. שאחן, כידוע, בעקבות מעשיו, הפיל 36 איש בישראל. וכשישוע נופל על פניו ואומר, אולי עדיף לא לבוא את הירדן, הקדוש ברוך הוא אומר לו, קום. גם כי חשו, גם גנבו, גם שמו בחיליהם, לא יהיה איתם עד אשר תנקו את החרב מקרבכם. אוקיי. כלומר, יש פה איזה מישהו שנגע בחרב, ובכבוד זאת מה קרה? אנחנו בבעיה. מה הבעיה? מה אמור לקרות למישהו שחוטא? מה?
רק הוא ננש.
ומה קורה פה? העם ננש. למה? מה ההיגיון בזה? מה זה?
כאילו?
אתה צודק. נעמיד שתי אופציות של בעצם מילת הקסם, מה היא? ערבות. יש ערבות הדדית. לא ייתכן שאתה הולך ברחוב ואתה רואה מישהו מתעלל באיזה עיוור שיושב שם מקבץ נדבות, ואתה ממשיך ללכת. מה אתה בן אדם? מה אתה בהמה? אתה רואה שהוא מתנכל ולוקח איזה אדם חלש ועושה... אתה רואה מישהו מביץ לילד ברחוב. מה, אתה עובר הלאה? לא מחית בו? יותר מזה, תן לו איזה זפתה, ותעיף אותו כל הרוחות. מה אתה נוגע בבן אדם הזה?
כזה ברור שידוע על זה?
מה? מה קורה אם אף אחד לא יודע? מישהו נכנס לחדר שלו, מעשן בשבת סיגריה, ויוצא החוצה. שוטף את הפה כמובן, ולא אף אחד לא יודע. ובכל זאת, הבן של פלוני נהרג במלחמה, בגללו. אני לא יודע ללחות בו. לא יודע ללחות בו, איך אני מחיה בו? הוא לא עושה את זה בריש גלי. הוא עושה את זה במקום נסתר. איך נתמודד עם זה? מה עושים עם זה? יש דרך להתמודד עם זה? או שפשוט אומרים לנו, חבר'ה, תדעו לכם, פלוני השפה שלה בחדי חדרים, אלמוני ייפול. עכשיו, זה נראה לכם הגיוני? שזה רק כזה יקרה? מה אתה אומר? לא נראה לך הגיוני.
זה מובן. ככה, אם אדם אומר, טוב, אני אעשה ואני אכתוב שם, יש לא אכפת לי. לא, אני מוכן לחשוף על עצמי. אבל זה שמישהו אחר יחשוף בגלי, את זה לא מוכן, לכן אני לא...
אוקיי. הערה יפה, אבל לא תמיד אנשים חושבים בכלל לא על עצמם ולא על אחרים. מה הזמן נעשה? אבל האמת היא, אנחנו מכירים את זה. רב שם מכירים את זה. זה היה סיפור לפני המון המון שנים, כמו זה ליל הגלשונים. מה קרה בליל הגלשונים? לפני המון שנים. מחבל דעה מעבר לגבול בלבנון, על דעון, עם נשק, נחת, ניגש לחורשת טל, היה שם בסיס צבאי, וכשהוא התקרב לחורשה, התקרב לבסיס, השן ג' ראה אותו וברח. קום למנוע את כניסתו, הוא ברח, פחד, הוא לא ציפה לראות מחבל מגיע. והמחבל נכנס, והרג שני חיילים ושני חיילות באחד האוהלים שהיו שם. מי השם? בשורה התחתונה, אני לא מדבר על... הם היו עוד, ותכף ניגע בזה, הם היו עוד כישלונות או עוד תקנות לפני כן, איך הוא דעה מעבר... אבל ברגע שהוא נחת והוא ניגש, השין ג' רואה אותו, מה הוא עושה? הוא ברח. מי היה צריך להיפגע? מי שברח. מי נפגע? ארבעה חיילים אחרים. ובעצם זה נכון, על הבעיה במצבים שאנחנו מכירים, שכשבן אדם נמצא מול מציאות ש... מציאות לאומית רחבה, מה קורה לנו? אם מישהו קושה בתפקידו, מישהו אחר לא יפגע. מה ההיגיון בזה? ההיגיון מאוד פשוט. ההיגיון אומר דבר כזה. אם בבוקר קמת ונזכרת שיש אוטובוס בעוד 4.5 דקות, ואתה נועד את הנעליים ולובש את הבגדים, ולא סורך את ה... לא קושר את הסרוכים, ובדרך אתה רץ לאוטובוס עם הסרוכים פתוחים, ומרגל ימין דורך על הסרך של נעל שמאל, מה קורה? הכל משטח ומועדים, בפישוט ידיים ורגליים, נכון? אדם מוצא את עצמו שהוא ככה, עכשיו הוא שבר את האף. האף אשם פה בסיפור הזה, או היד שלא קשרה את הסרוך? זה משנה. ערבות אומרת דבר פשוט מאוד. מה? זה דבר אחד. זה לא משנה מי עושה את זה, מי לא עושה את זה. אנחנו גוף אחד. ולכן, אנחנו עושים באחריות אחד על השני. בסדר? עד כאן חוליה ראשונה. חוליה שנייה אומרת דבר מאוד מאוד פשוט. שמה? חז"ל שואלים, החז"ל אומרים, סליחה, שאחן כבר מעל בשתי חרמים, חרמות, לפני כן הוא בארבע. בימי המדבר הוא כבר מעל, לא פעם, בחוצ'יק, כבר עתיק גדול במשטרה. שואלת הגמרא שאלה פשוטה, אם הוא כבר מעל ארבע פעמים, אז מה היה אמור לקרות? ומזמן היה אמור לקרות תקלה מעין זאת שאנשים נהרגים. יהושע לא יודע מה קרה. מה, למה עד עכשיו לא נענשו עם ישראל על החטא שלו? עונה הגמרא, יש שתי דעות, רבי יהודה ורחביה, אבל היסוד בשניהם משותף. יש הבדל בין המדבר לכניסה לארץ. יש הבדל באחריות או בערבות שלנו בין המדבר, ניקח את השיטה, אני חושב שהיא יותר מקובלת, יותר פשוטה נגיד. במדבר היינו אחראים על הדברים הגלויים. אתה רואה מישהו שעושה משהו, אתה חייב להגיב. אם אתה לא מגיב, מה אתה, מי אתה? איך אתה רואה עוול, רוקדים סביב ההגה ואתה לא אומר כלום? מה אכפת לי שהם עושים מה שרוצים? אין דבר כזה, עם יצא יפסיד. אתה רואה שמרגלים טועים, תעשה משהו! אבל אם אני לא יודע, במדבר אין אחריות. ברגע, לשון הגמרא, מעבר הידן, מה קורה? אנחנו עכשיו נושאים באחריות אחד לשני, גם הדברים נסתרים. כלומר, מרגע זה, כמו בצבא, כמו בכל דבר, אם פלוני מפשל, אלמוני אוכל אותה. זה מובן? כן.
זה לא... כאילו,
אני חייל לעשות
פה בעצם, אני
מהיר
לא
רק יחד
זה
יפגע
בי, זה לא כאילו...
הערה נפלאה. זאת אחת הבעיות המופלאות או הקשות שיש בסוגיה הזאת של ערבות, ש... לא יודע, פגשתם אי פעם את המושג בערבות באמת. כלומר, את המושג המופשט, אבל ערבות כלכלית פשוטה. מישהו פעם טוב, בסתום לא חתם את ערבות לאף אחד. אבל לפני המון המון שנים חתמתי ערבות והיינו קבוצת חברים. אני דווקא לוקחתי הלוואה, אבל הם היו קבוצה שכל אחד לקח, קבוצה, כמה לקחו הלוואה. חתמתי כולם ערבות, כולם יצרים, אני יודע מה זה, 20,000, 50,000 שקל, מה זה היה אז? וזהו. אחרי 15 שנה, או עוד 12 שנה, לקבל מכתב בתואר, שאני אגש לשלם 50,000 שקל. בגלל שאחד לא שילם. זה עוד סיפור קצר, קל, תכף נספר סיפור יותר כבד. התקשרתי אליו, אמר לי, בסדר, בסדר, אני כבר טיפלתי בזה, אתה לא הראשון שהתקשרת. כנראה כל השאר, היו ארבעה ערבים, אז הם יותר זיזים ממני, כי הוא מכתב יותר מהר, לא יודע מה, אז הוא כבר טיפל בזה. אבל אתה לא צריך שאתה פתאום צריך לשלם 50,000 שקל, שלא קיבלת בכלל. סיפר לי תמיד חכם, חשוב מאוד מאוד מאוד, שלפני הבא 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 שנים, חתם ערבות לשכן שלו. חתם ערבות למשכנתה. יום אחד, יהודי חרדי, יום אחד, השכן ברח לחו"ל. השאיר את המשפחה, אני לא יודע, אני לא זוכר, מה לי מה הסיפור, לא יודע, ברח לחו"ל. ברח לחו"ל, כמובן, מה הוא לא שילם מאותו רגע והלאה? את המשכנתה. אחרי זמן קצר, באים לרב החשוב הזה, ודורשים ממנו לשלם את המשכנתה על הבית של השכן. הוא ערב. עכשיו, ידי, בקושי היה לו כסף משכנת על בית שלו. זה חכם חשוב מאוד, אבל לא עבד. לא היה לו מכסף. וקיצור, זה סיפור שנמשך, הוא אומר לי, יום אחד הגיע שוטר לקח אותו לבית הסוהר. או שאתה משלם או בית סוהר. השוטר מגיע, והשוטר לא יודע מה מדובר. הוא אומר לי, לקחתי טליס ותפילין, שמתי תחת בית השחי, אני אין לי על השלם, איך בית סוהר? תשב ללמד בשקט קצת. לא זוכר מה לי את זה, אבל תמיד חשבתי, זה מקום טוב מאוד בשקט, זה ודאי. בכל מקרה, הוא אומר, הילדים התחילו לצרוח ולבכות. השוטר, אולי בכל זאת נשאו פנים, אדם מהדרת פנים, אדם באמת, ו... היה מאוד, מאוד, מאוד נבוך, והילדים צורחים, לא אבא, לא אבא, נוגע ללב, מה, לוקחים את אבא, מה? טוב, בסוף מצאו פתרון, אבל עכשיו תחשבו על זה, ערבות פירושו של דבר, שאתה משלם משהו שלא עשית. מיליון וחצי שקל, מה הבעיה? מה הבעיה? זה בעיה, לא, אתה ערב. עכשיו, אתה ערב, למדנו פעם ערבות, עסקנו בזה פעם. חוק שימור שערות, לימדתי אתכם פעם? בשבת מתי? מה זה? שבת האחרונה שהייתי? אוקיי. מה זה חוק שימור השערות, למי שלא היה? בסדר? אומר יונתן אייפשיץ בירות דבש, שמה? שיש, זה שיהודי, אני ברוך השם לא רגעתי בתער. בפניי, גם אתם ברוך השם, נכון? אבל מה? דע לך, אומר יונתן אייפשיץ, אתה חצי מגולח בתער. למה? יש יהודי שם שמתגלח בתער. אז אתה חצי מגולח בתער. ערבות. עכשיו, אתה אומר דבר נפלא. אז למה אני כל כך לא רוצה שהוא יתגלח בתער? בגלל שאני אוכל אותה! מה זה? בגללך אני אפגע? הילד שלי אפגע? מה זה פה הדבר הזה? זה נורא ביום! כן, זה יכול להיות רעיון טוב. אולי אפשר להנמיך את החום. זה או הכל לא כלום פה, איך זה הולך? בינתיים אנחנו בסדר. אני פשוט לא אוהב את התעוזה שיש לך. שער כוח. כן, טיפה חם. בקיצור, אז מה... מה... אתה... אכפת לך שהוא יעשה את זה בגלל שאתה לא רוצה להיפגע? יכול להיות, זו בעיה. אבל בואו נמשיך, מה זה חוק שימור שערות למדנו? מאוד מאוד פשוט. שנים התלבטתי איפה הזקן שלי. חצי זקן שלי לא אצלי. עד שיום אחד גיליתי אותו, אצל זה מחלל שבת אחד. שהחצי זקן שלי אצלו. כמו מה? הרצחת וגם ירשת. מה פשט? לא מספיק שולחן השבת ולקח לי חצי זקן והוא מגלח אותי בתער, הוא עוד מקבל את המצוות שלי. איזה חוצפה זה, נכון?
המצוות שלנו, נגיד המצוות שלך הולכות אליו?
ככה אני חושב. אז אמרתי, יש חוק שימור השערות, לא? אני לא מגלח בתער, אז איפה החצי זקן? רבי יונתן שצמא לי, אתה דני חצי מגולח בתער, אז איפה זה? אצלו. חוצפה, נכון?
זה לא יכול לגרום לקצת שנאה כזה?
בהחלט, אתה צודק. זה בהחלט יכול לגרום לשנאה, והגמרא אומרת משהו מדהים על זה. כשיהושע בא ונופל לפני השם, הוא בא בסנהדרין, אומר, יהושע אומר, מה קרה? הוא לא יודע מה קרה עם החן. אומר הקדוש ברוך הוא, מי שומעל בחרם? אומר יהושע, מי? אומר הקדוש ברוך הוא, וכי דלתור אני? מה, אני אשתנקר? אני הולך אשתנקר למישהו פה? מה זאת אומרת, מה, וכי דלתור אני? יש פה בעיה, צריכים לגלות מה הבעיה. הרופא שמגלה איפה יש סרטן בגוף אדם, הוא משתנקר על הגוף? מה הוא עושה? למה זה שתנקר? אתה מגלה מה הבעיה פה? אני חושב שנצאת, זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא מלא את יהושע. הסיפור הזה הוא מסוכן, זה אש. כשאתה פתאום אומר, שמע, הכישלון בגללך, אתה בחיל השבת, בגללך נפלו אנשים. זה בעיה, לא פשוטה. זה עולה לסינה, או אתה עידנת את הדברים. זה אומר שאני עושה את הדברים לא נשמע, אבל הוא אומר יותר גרוע מזה, זה שנאה. זה יכול באמת, ערבות יכולה להביא לשפלות נוראה ואיומה. אבל אספתי על זה עוד דבר אחד, מה שהפעם לא סיפרתי פה, גם לא זכרתי את זה, שיש לי סמל של מה? של ציין מתקן. מה הסמל שלהם? אני לא זוכר. מה יש להם? קיצור, יש לי, מה?
חרב כזאת?
חרב כזאת? אז יש לי חצי. למה? האוש, הזקן שלי אצלו, הוא היה במטכ"ל. אז אני קיבלתי חצי מהסמל המרכז שלו. אז כבר זה כדאי. אני הרווחתי גם כבוד, פסון, נכון? אבל חוץ מהפסון, אני גם קיבלתי את כל המצוות שלו. כלומר, המושג ערבות זה מושג עמוק. מאוד, 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 שזה אומר שבעצם כולנו נעשים כמקשה אחת, ואת המצוות שלו אצלי, ואת העבירות שלו אצלי, והמצוות שלי אצלו, והעבירות שלי אצלו. איגום כוחות קוראים לזה בלשון חילוני, איגום הכוחות. כשבדרך כלל איגום כוחות הוא תמיד כדאי. למה? אבל פה הקורבן לקח את זה למקום הרבה יותר עמוק. באמת, יש אחריות גדולה מאוד בכל הכיוונים, כולנו אחראים אחד על השני. אם אני תופס את זה נכון, משהו יכול להיות אחרת לגמרי. אז זה לא בא ממקום עכשיו של שפלות ואיום, זה מקום של עוממות. כשאנחנו עברנו את הירדן, משהו התרחש. מה התרחש? ואני חושב שאתה מכריח אותנו לחזור לתהליך שהתרחש בנונצדים בדרך. בהר גיזים והר עיבל, נוסיף עוד דבר אחד חשוב. הרשב"ם אומר, אני אקדים שאלה על דברי הרשב"ם. למה צריכים את הר גיזים והר עיבל? היינו כבר בהר סיני, והשם קרא איתנו ברית בהר סיני, לא? למה צריכים עוד ברית? או אני אגיד, בסדר, נכנסים לארץ, מה צריכים לעשות עכשיו בארץ? עכשיו זה על אמת, אז צריכים להתחייב מחדש, בסדר? על מה להתחייב מחדש? עשרת הדיברות. מה לא היה טוב? שלגר. עשרת הדיברות היה מצוינים. מה לא היה טוב במצוות? עשרת הדיברות? למה הביאו מצוות אחרות? לא עושים גבול, השגת גבול, לא הכשיר עיוור בדרך, עריות, לא להשתחווה לפסל בסתר, לא מה יש בהם? מה לא טוב עשרת הדיברות? אומר רשב"ם משפט מאוד מאוד מדהים על המצוות, על 12 הקללות האלו שמופיעות בהר גיזים והר עיבל. הוא אומר, כולם דברים שנעשים בסתר. שוחד זה אחד מהם, נהוג מאוד לעשות שוחד בסתר. יש, זה לא מועיל שעושה את זה בריש גלי. יש השגת גבול, זה בסתר, הכשלת עיוור זה בסתר. גילוי עריות זה בסתר, מה לא בסתר? מכה חברו, מכה ראהו, ופסל. ומה כתוב בפסוקים? ארור מי שיקים פסל ושם בסתר, ארור מכה ראהו בסתר. אני מבין שמשם לקח הרשב"ם את העיקרון. כלומר, מה זאת אומרת? מעבר הידן זה אחריות עמוקה מאוד על מה? אחריות אחד על השני. אנחנו מוכנים עכשיו לעבור את הידן, פירושו שלו לקבל אחריות אחד על השני, על כל המשתמע מזה. מצוין. ואז מה? אומר מה יהושע, מה יהושע אמר כשהמצב היה קשה מאוד? למה העברת אותנו את הירדן? הוא לא רוצה להישאר בברוקלין. אין לו יום להישאר בברוקלין. רק מה הוא אומר? אולי אנחנו לא מוכנים למה? למשמעות של הערבות. מעבר ידין זה ערבות. ברגע שעבר את הידן, קיבלנו מדרגה חדשה. ואיך מגיעים לזה? כנראה שאתה צודק, שהנונצדים של הר גיזים והר עיבל, הם נונצדים, אולי נפשיים אמרתי, אתה אמרת רוחניים, משהו מתרחש פה במקומות הללו, שאני לא יודע מה הם. יש פה איזשהו תהליך שאנחנו צריכים לבוא בכניסה לארץ ולהיות במקום אחר. עד כאן בסדר? מכאן רק לעובדה פלאית, שאני חושב שהיא דורשת התבוננות. מה היה קורה אילו בכל הגטואים היו עושים מרד? מרד גטו ורשה התרחש בשלב מאוחר, אחרי שאת רוב הגטו כבר שלחו למחנות. עם מעט מאוד נשק, אמנם היה בוורשה תלחם גדול, מנחם זמבה, שקרא לכולם לצאת למרוד, ודברים מאוד מאוד מעניינים, הוא עצמו נהרג אחר כך בשואה, אבל לכאורה, אם היו יוצאים להילחם, מה היה קורה? בכל מקום שנלחמו, הצליחו. אז הצליחו. במקום שגרו את כולם, לפעמים חצי נהרגו, לפעמים רבע, לפעמים 90%, אבל בכל מקום, משהו קרה, מישהו ניצל. למה לא? עכשיו, אני דיין מציאות מאוד מאוד פשוטה. ההליכה מהרכבות עד לתוך המחנה. מה שדובר שם על שומרים בודדים עם דבר שנקרא מכונת יריעה. כזה עם עיגול, עם כמה, 30, מקסימום 30 כדורים. 15 אנשים עם 30 כדורים, כמה כדורים זה? 300 כדורים. 2,000 איש יורדים מהרכבת. נשים את הידים בצד למה שלא צריכים. אם הם מתנפלים על ה10 שומרים שיש שם, מה יקרה? כמה יהרגו? יותר מ-300 אי אפשר להרוג ב-300 כדורים, נכון? הם 2,000. יהרגו חלק, סתם כדורים עפים באוויר, סתם שמפים 5 כדורים בן אדם אחד, אחרי זה הבא, אתה מפרק את החייל, הנאצי, לא? טוב, זו שאלה קשה, שנשאלה, למה הלכו כצאן לטבח? למה באמת לא התקוממו? אותם אנשים שרידי חרב, שהגיעו לפה אחרי 3 שנים, מה הם עשו? הלכו וקימו מדינה. איך? איך? חלקה ממש, הקרב השני בלטרון, ידוע, רוב החיילים היו כאלו שהורידו אותם מהאוניות באותו יום. ירדו מהאוניות, אמנם מקפריסין, הם היו בתחנת המעבר, הם ירדו בקפריסין. מה קרה? ואני חושב שהתשובה לכך היא מאוד מאוד פשוטה. הר גיזים והר עיבל. התהליך הזה, מעבר הירדן. ערבות, מה זה ערבות? נכון, בגלות תמיד כל יהודי היה רעב לחברו, אבל היכולת להילחם ולסכן את החיים שלך היא מאוד לא פשוטה. כלומר, גם החשבון של יהודה מכבי, שיוצא למלחמה, הוא מאוד לא פשוט. הרבה יותר פשוט למסור את האפס, היה שם אצל יהודה מכבי לפני כן. היה שם, היוונים באו, ובשבת, יהודים שבמערה, ומה הם אמרו? אנחנו לא נחלים בשבת. תרגו אותנו, אנחנו לא מחלים בשבת. ורצחו את כולם שם. עכשיו, זה הרבה יותר מובן. למות על קדושת השם, לא? מה יצא לי ללחם? אם דורשים ממני, זה למות על קידוש השם. ללחם זה למות על קידוש השם? לא בהכרח. כאילו, מה יש פה? מה עושה את המהפך הזה? וזה אני חושב שזה מהפך אדיר, שמתרחש איפה? במעבר הירדן. להבין שעומק הערבות פירושו של דבר, נכון, אני מוכן לרוץ קדימה, ויכול להיות שאני אפגע ראשון. ומה שיקרה לאדם, יגיד האדם הזה. מי אומר שאני אמשיך הלאה? אבל אני לא השאלה. אם כולם, אם כל אחד יגיד, טוב, מי רץ ראשון? אם ירוצו, מה יקרה? ינצלו. ומילא, הראשון הזה, בסתם הוא ימות בין כה בכל, נכון? בתוך המחנה. בתוך הקמטורים. אבל מה? כולנו מבינים שהתקפה זה הגנה הכי טובה. מאז שאנחנו מתקיפים פה בארץ, אנחנו מגוננים. הקמנו מדינה. רק מה צריך בשביל זה? את הנקודה הזאת עמוקה של ערבות. מה שקרה כשעברנו את הירדן, אולי כשצעדנו את הנונצדים העלומים הללו על הר גיזים והר עיבל, שהם כנראה מבטאים משהו עמוק, ובאמת בירושלמי יש משמעות שזה גם נוגע לגאולה שלנו, או לבית שני אולי, שיש פה איזה משהו, בגמרא מופיע, שלומדים מזה כללים גם לבית שני, איך, לא דרך כיבוש, איך דרך התיישבות בונים את הדברים. אבל כלומר, יש פה רמזים לדעתי בסוגיה הזאת, אל המציאות שלנו, אבל הנקודה שאני רוצה לפגוש אותה פה, זה באמת להבין שבאמת, אין תלונה על מישהו. שם באמת לא היינו שם, במקום הזה. זה מקום אחר בנפש. לפני שאתה נכנס לארץ, אתה במקום אחר. יש סיפור מאוד מאוד מעניין. אני לא יודע אם זה נכון, אבל ודאי, אותו משל הוא טוב. שמה? באנטבה. היה שם אחד השבועים באנטבה, היה קצין. עכשיו, הצבא בכלל במדינה הדגישו שלא הולכים יותר אי פעם לקצון לטבח. כבר אחד הדברים, ודאי בשלושים שנים הראשונות שקום המדינה, זה היה האנטיטזה הזה לשואה. לא הולכים קצון לטבח. להגיד משהו? שאלו את זה. הניצולי שואה באמת לא ידעו להסביר. באמת היה לב משונה, והתביישו בדבר הזה. למה עשינו את זה? איך הלכנו? גם אנחנו צריכים להתבייש בזה לכאורה. זה לא נכון. אבל אני רוצה לספר את הסיפור עכשיו, הוא גדל בתור קצין הזה שלו, אין דבר כזה שהולכים קצון לטבח. ואז קורה משהו מאוד מעניין. כשמחיתים אותם בין טבע, אחרי זמן קצר, עושים הפרדה בין מה? בין הגויים, ליהודי. היה שם חור קטן, והעבירו מאולם אחד לאולם שני, היהודים היו צריכים לזחול דרך החור לאולם השני. מזכיר משהו. אקציה. הוא מוצא את עצמו זוחל שם, ושואל את עצמו מה? מה זה? אנחנו לא הולכים קצון לטבח, מה קרה פה? מה קרה? שאלה טובה. מה קרה? מה התשובה? באנטבה זה סיפור אחר. כשאתה נמצא מחוץ לבית, אתה בבית עברת את הירדן, העמדה הנפשית הרוחנית משתנה מקצה לקצה. הערבות, השייכות, הביחד הוא אחר. כשאתה בחוץ לארץ, מה קורה? אין את זה. אף אחד לא אשם בזה. זה פשוט לא קיים. לפני הכניסה לארץ, אין את הערבות הזאת. המקום, ואתה נמצא עכשיו באנטבה, עם עוד, לא זוכר כמה שבועים היו שם, אבל אתה באמת לא בבית. ושלא בבית, אין לך את התעוזה הזאת בשביל לקום ולהילחם. לקום ולהסתער. מה יצא מזה בגלות? אתה בגלות, פיזי. מה יצא מזה? מה אני יכול לעשות? טוב, במקרה, זה הסיפור הסתיים די טוב, בסופו של דבר אנטבה. אבל זה יכול להיגמר אחרת לגמרי. ואז מה? אז למה לא ניסינו, למה לא ניסינו להרוג אותם? כל מיני שאלות שאפשר לשאול ככה. נמצאים אומרים, הכניסה לארץ זה המהפך האדיר בנפש העם. בנפש, אתה אמרת ברוח, קבל את שני הדברים הללו, שלוקח את הניסה ממקום שבו באמת אנחנו פרטים, והפרט יותר קשה לו לוותר על הדבר הכי יקר בשביל פרט אחר, למרות שהיו הרבה דברים כאלו גם בשואה, בני אדם ויתור פת לחם לשני, אבל בכל זאת להילחם זה מדרגה חדשה. זה מדרגה אחרת לגמרי. המקום הזה הוא דורש תעוזה אחרת. והכניסה לארץ הביאה את זה לכולם. כל המדינה בנויה על הערבות הבסיסית הזאת, הפשוטה הזאת, הברורה הזאת. ולכן, הפלא הגדול, זאת אומרת, האמירה, ואם אנחנו מסתכלים על המציאות הזאת של הקדיש, או נגיד, לכל אחד יש שם, כן, שבדרך כלל מופיע בקבזיין בניסן, שם כל יום השואה, ששייך למציאות של דווקא ניסיון להראות את הדמות הפרטית ולא את האסון הלאומי. ואנחנו מבינים, זה נכון, בגלל ששם באמת האסון היה על כל פרט ופרט. ‫והשאינו, שעם ישראל הגיע משם לפה, ‫ובקבוד זאת, הכול השתנה. ‫עד כאן. ‫טוב. ‫קצת חריג, תוך הלימוד, ‫אבל... ‫שם ראינו את אותו.